הכוחות שיש במצווה ציצית, זה דבר שמאוד מובן בשכל, ממבט ראשון. הציצית היא אחד הבגדים או אחד המגדירים שמבדילים בין ישראל לעמים. נכון? יהודי, הבגד שלו הוא בגד יהודי. הבגד שלו נראה אחרת מבגד של גוי, וזאת שמירה לאדם יהודי שנמצא בין הגויים, והוא מפחד מלהיות מושפע מהם בצורה לא טובה, שתרחיק אותו מהמטרה האמיתית. בגד הציצית הוא גם שמירה ובעלת סגולה רוחנית שתשמור עליו, וגם במשמעות הכי פשוטה, פיזית, היא דבר שמרחיק אותו, מבדיל אותו ומזכיר לו שהוא אחר, שהוא שונה, שהוא פה עם מטרה, שלא ישכח מאין באת ולאן אתה הולך. בספרי רבותינו ראינו הרבה שמתייחסים לזה, אצל האדמו"רים מבלז יש כמה וכמה גם סיפורים וגם דברי תורה על העניין הזה. במהריד, האדמו"ר הקודם, כן, רבי סחר דוב, בשנת תפריש הימבט, בתורות לכתמרי קודש, הוא מביא על דברי הספרה. שכתוב בספרה, ספרי, כן, שפרשת ציצית היא שקולה ככל המצוות, מובא שמחלוקת עניי. אז באר רבי סחר דוב מבלז, שהקדוש ברוך הוא הראה לנו במצווה הזאת את גודל הקדושה שיש במלבושים. שלא יאמר אדם, הרי המלבוש, הלבוש של האדם זה דבר חיצוני, הוא חוץ לגופו. אז מה אכפת לנו בזה אם הלבוש הוא כזה או אחר? לכן התורה נתנה דווקא בלבוש, דווקא בבגד, מצווה ששקולה לכל המצוות, ועזר לכל המצוות, ומהמצווה הזאת אנחנו נלמד לכל עניין המלבושים, הבגדים של האדם, שיהיו מצוינים בהם. כן, והיו מצוינים שם. אחד הדברים שעם ישראל היו מצוינים, שלא שינו את לבושם, זאת אומרת, הם שמרו על בגד יהודי, שמם, לבושם, כן? אבל זה אחד מהם זה לבוש, וברגע שהיו ישראל מצוינים שם, שהם היו נראים אחרת, או הנה יהודי, הוא נראה אחרת, אז שמירה גדולה, ופה דווקא במצוות ציצית התורה מלמדת אותנו שיש עניין של ילד ביהודי בגד, שבו הוא יהיה ניכר שהוא שונה, והזהירות הזאת הוא אומר, זה עניין שצריך זהירות גם בגדולים, גם בקטנים, זאת אומרת זה סגולה גם לילדים ליראת שמיים, והסתכלו ויבינו, אומר, גם במקומות שפחות נזהרו בזה, מדווקא משם אפשר לראות כמה גודל המעלה כן להיזהר על זה. יש מהאדמו"ר השני מבלז, המיטל ערוב, רבי יהושע בלזר, הוא כתב גם כן את העניין הזה, הוא כותב שבמצוות ציצית שקול כנגד תרי"ג מצוות, נכון? ראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. והוא אומר בעיקרון זה כל מצווה, כן? חז"ל אומרים שכל העושה מצווה אחת כתיקונה, כאילו קיים כל התורה כולה. אומר אבל פה בעניין ציצית הדבר הזה מודגש יותר. אומר גם רש"י בדברים, י"א י"ח, אומר על כשעם ישראל יגלו, כן, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי ליבך למסילה, דרך הלכת. נכון? לכן גם כשעם ישראל יגלו, עכשיו פרשת הבעיה עם שמוע, התורה מתארת את זה שעם ישראל רחמנא ליצלן יהיו לו כמו שצריך, ויצאו לגלות, וכשתגלו, בכל זאת וקשרתם אותם לאות על ידכם, וכתבתם למזוזות ביתך, ורש"י כותב שם, כשתגלו עשו מצווה ציצית ועשו מזוזה, כדי שלא יהיו חדשים בעיניכם כשתחזרו, וכן אומר הפסוק, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי ליבך למסילה, דרך הלכת. בספרי הוא מסביר את הטעם, כי חובת הגופי. מזוזה זה חובת הגוף, ציצית זה חובת הגוף, אז בעצם זה לא קשור זה לא קשור לחובת הארץ, זה לא אם גרים בארץ ישראל זה כמו תרומות או מעשרות שקשור למקום המגורים. אז שואל רבי ישוע מבלז, אומר למה צריך לזרז דווקא במצוות האלה על ימי הגלות יותר מכל המצוות, על מזוזה בפתח ועל ציצית בבגד. אומר בספרי כתוב משל למלך שהגלה את המלכה והזהיר אותה ללכת בתכשיטים, זאת אומרת גם בזמן הגלות שלה שעדיין תתקשט, כדי שתחזור יהיו התכשיטים הולמתן, זאת אומרת שהתכשיטים יהלמו אותה, יתאימו לה גם אחרי שהיא תחזור מהגלות. אז הוא אומר תמיד כשהספרי, המדרש, הגמרא מביאה איזה משל, בדרך כלל הוא בא לתרץ משהו, להסביר משהו, מה כאן הכוונה, מה נוסף לנו בידיעת המשל על פני מה שהבנו לפני כן, שצריך כדי שנזכור את המצוות, מה העולמתן שנאמר פה. אומר רבי שלמה מבעלז, אומר ככה, בעיקרון, הרי כל יהודי רוצה ללכת בדרך השם, וכל אחד רוצה שהילדים שלו יהיו צדיקים, והילדים ילכו בדרך השם. אומר, אנשים אוחזים בדרך התורה ורוצים ללכת בדרך השם. אומר, אם צריך שמירה, כדי שיהיה באמת אחיזה בדרך התורה, אומר, זה לבדוק את המלבושים ואת הלשון, ולשמור עליהם שלא שנו את שמם ולבושם, ושלא יהיה מצב שעל ידי שדומים לגויים, לאט לאט מתרגלים להיות כמוהם. אומר, רק מה? בעיקרון כל יהודי רוצה להיות טוב, וכל עם ישראל רוצים את דרכי התורה. רק לפעמים יש התרשלות, ולפי רוב זה בגלל שיש גם רשעים מאומות העולם, או לפעמים רשעי ישראל גם כן יש, שאדם מתבייש מהם, ובגלל הבושה, אז הוא מתדמה אליהם, וכשהוא מתדמה אליהם, הוא מתדמה אליהם בעוד הרבה דברים. אבל בשביל זה התורה נתנה לנו את המצוות האלה שהוזכרו כאן, תפילין, ציצית ומזוזה, שהן מצוות עיקריות בגלות. אי אפשר לבטל אותם מפני הבושה. ואז היהודי הזה, איפה שהוא הולך, רואים שהוא יהודי. אז הוא לא מתבייש כבר גם משאר הדברים, כי זה לא יעזור לו. הוא לא יכול להחביא את זה שהוא יהודי. יש לו מזוזה בפתח. יש לו ציצית בבגד, הוא צריך להניח תפילין. ולכן הוא כבר נהיה מובדל מהגויים, וזה כבר משמש כשמירה. הוא אומר, יש לפעמים שאדם שלמרות שהוא מתבייש במלבושי ישראל שלו, אבל כשהוא בא בין הגויים, הוא בכל זאת מחזיק את עצמו. הוא מתבייש אבל מחזיק את עצמו בכל זאת. הוא אומר, אבל גם זה לא תחליט. גם זה לא המהודר. הוא אומר, למה? כי היות שיש בושה, הוא יכול לפעמים חס ושלום להילחד ולרדת מזה. הוא אומר, העיקר הוא להיות במצב שהוא לא מתבייש בכלל. להיות גאה בלבוש היהודי שלו, להיות עם גאווה במזוזה שיש לו בפתח, עם תפילין, ולהיות חשוב בעיניו, להתייחס לזה במדרש שמוסיף, כתכשיטים. שיהיה תכשיטים עולמתם. אומר, וזה מה שכותב המדרש, שיהיה תכשיטים עולמתם, שכדי שיבוא משיח צדקנו. אז לא יהיה חרטה כשאדם, לאט לאט, הוא אומר, הוא לא שומר על זה, והוא מתבייש בזה, ואפשר לרדת חס ושלום מדרך התורה. ואז יהיה התורה שתבוא באותו זמן, זה יהיה כתורה חדשה, זה לא יהיה עולמתם. אומר, ולכן, פשוט לחכות לביאת המשיח, ולהיות מוכן לביאת המשיח, מתוך התייחסות לציצית, ומתוך התייחסות לתפילין, ולמזוזה, כתכשיטים. טוב, היסוד הזה באמת יסוד, יש גם סיפור עם רבי שלמה מבעלז, שהיה פעם איזה בחור הגיע אליו שהוא רוצה להתחתן עם רחמנה ליצלן, להתחתן עם גויה, אז רבי שלמה אמר לו, האדמור אמר לו, שבסדר, אבל לפחות תלך עם ציצית. תחביא, מתחת לבגדים, שלא יראו, אבל תלך עם ציצית. מה שקרה שאחר כך הסיפור הוא סיפור מופת, שהוא היה עם כמה חברים, או עם החברים שלה או משהו כזה, ובאמצע הם שתו, ואז התגלה הציצית שלו, ואז הרביצו לו, צעקו עליו, ביזו אותו, קיללו אותו, והוא ברח מהם. זאת אומרת, הציצית היא גם משמשת כשמירה בדיוק בדבר הזה, הציגירה בעין הדסית נע בעניין הזה. טוב, היסוד הזה אבל, בוא נפוס את היסוד שאנחנו רואים פה. עוד פעם, הרב האדמו"רים מבעלז, אנחנו רואים, מרחיבים את זה לתפיסה כללית של כל עניין הלבוש של האדם. עכשיו, זה שהטלית, הציצית, היא בגד ישראל, שבעצם מבדיל בין ישראל לאומות העולם, יש לנו גם בשפת אמת. שפת אמת אומר שיש מצוות שמסוגלות לזה להבדיל את עם ישראל מהגויים. אומר, גם בבית המקדש זה היה, שבת קודש, ואומר, גם בכל יום יש מצוות מסוגלים לזה, כמו הטלית שמתעטפים בו. וכשבני ישראל נבדלים, ויש בהם הברכה, אומר, אז נהיה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. אומר, מה זה יראו ממך? לא יפחדו ממך, אלא יש להם גם כן יראת שמיים. שיהודי הולך בין הגויים, והוא הולך עם ציצית, הם יש להם יראת שמיים. על ידי בני ישראל. אומר, זהו שכתוב, ויראו ממך, כלומר, יראו על ידך, ממך יהיה להם יראת שמיים. לא לך, יראת שמיים, יראה מהקדוש ברוך הוא. כי מה לנו שיראו עמי הארץ מאיתנו? אומר, מה, אנחנו צריכים שהם יראו מאיתנו? אנחנו צריכים שהם יראו מהקדוש ברוך הוא. ככה כותב השפת אמת כפרשת כי תצא על הפסוק גדילים תעשה לך. אגב, הוא כותב את זה גם עוד פעם בחנוכת תרפריש נון דלד. כלומר, כמו ברית מילה היא שינוי בגוף של ישראל משאר האומות, כך גם הציצית היא שינוי בלבוש של ישראל משאר האומות. יש מאמר מאוד יפה בספר משיבת נפש. משיבת נפש זה רבינו יוחנן לוריה. הוא היה מגדולי אשכנז לפני 580 שנה. הוא נולד בשנת ריש. נולד בשנת רייש, זאת אומרת, הוא היה ראש ישיבה, והוא היה מנהיג של הקהילה באלזס, תמיד חכם גדול וראש ישיבה, ויש את הספר שלו משיבת נפש, יש גם כל מיני ויכוחים שהוא התווכח עם נוצרים שם, ויש לזה דברים שנשארו בספר שלו בפירוש על התורה. אחד הדברים שהוא כותב בפרשת שמות על ותאמרנה איש מצרי הצילנו מיד הרועים, יוסף הצדיק התפרסם שהוא עברי, לכן הוא זכה להיות עצמותיו נקברים בארץ ישראל. אבל עליו, על משה רבינו, אמרו חז"ל שהיות והוא נקרא איש מצרי, זה מדרש בדברים רבה, ושמע ושתק, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, נהנה שעצמותיו לא נקברו בארץ ישראל. טוב, אז הוא בא להסביר מה זה העניין הזה. הוא אומר, גם משה לא שמע. הוא אומר, זה לא שמשה רבינו שמע. מה כתוב? ציפורה באה לאבא שלה ואומרת לה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלות דלה לנו וישקת הצאן. משה לא מחה, מי אומר שהוא שמע את זה בכלל? בפסוק לא כתוב שהוא שמע. אז, או יכול להיות שהוא שמע אחר כך כשהוא כתב את התורה, אבל לא כתוב שהוא היה שם באותו מעמד ולא מחה. אומר גם מה שיש בהגדה של פסח, והיא שם לגוי גדול, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו עוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אומר, איפה כתוב פה שהם היו מצוינים שם, והיא שם לגוי גדול, וישראל פרו וישרצו. מה הפירושו? כך הוא שואל. יש בזה עוד פירושים, אבל בוא נראה מה הפשט שלו. הוא אומר, נראה לי הפשט, אומר רבי יוחנן, המשיבת נפש, שאין הפרש בין אומות לייחס אומות ישמעאלים, אדום, פרס ומדי, וכן כולם, כי אם בשינוי דתות, או בשינוי לשון, או בשינוי מלבושים. אומר, זה בעצם ההבדלים, נכון? בין אומות, בין אנשים, הוא השפה הזאת, הוא לבוש ככה, וזה דת אחרת. אומר, כשהיו אבותינו במצרים, לא היה שום מצווה בידם, ואת עירום ועריה מן המצוות. אם כן, אז במה הם יהודים? שבמה הם ישראלים? אלה ישראלים, אלה בני ישראל, במה? אומר, רק מה? שהחזיקו את לשון עברי ולבוש עברי. זה שאמר שהיו מצוינים, לומר עליהם, מצוינים, הנה, זה בני ישראל. עכשיו, משה רבינו, כשהוא בא למדיין, איך הוא היה לבוש? כמו מצרי. בדיבור, איך הוא דיבר? מצרית. ולכן, כי אם לא ככה, למה הציפורה החליטה שהוא מצרי? כנראה שהוא דיבר כמו מצרי, והיה לבוש כמו מצרי. מזה ראוי משה רבינו עליו השלום להיות נענש, שהלך בלבוש מצרי שלא כדרכי יהודים, כי אם כדרך מצרי. זה מה שהוא מסביר. אומר, וכך מבואר ברמב״ם, בספר מדע, פרק י' א', שלא ידמי ישראל לגוי, לא במלבושיו, ולא בשיער, ולא בגילוח, ולא בפרע, ולא בבניינם, סוף דבר, יהיה מובדל ממנו בכל מעשיו, כמו שאנו מובדלים מהם בדת ובמצוות. כך לשון הרמב״ם, בהלכות עבודת כוכבים, הלכה א', שם בפרק י' א'. ועכשיו מספר רבינו יוחנן לוריה, מספר את הדבר הבא. הוא אומר, בדידיה ועובדה. בדידיה ועובדה, סיפור שהיה איתו. אומר, שעמדתי לפני עצת אגמון, האגמון בשטרוסבורג. בסדר? מה זה המקום הזה? נראה לי שטרוסבורג, לא? כן, הוא אומר, הוא עמד בשמה, באדון, ההגמון, כן? ההגמון שמה. והיינו מצווים, ככה הוא מספר, היינו מצווים לסמן בבגדינו בצבע גל. מה זה גל? צהוב. כן? הם היו מחויבים שיש סימן על הבגד בצבע צהוב, טלאי צהוב, קוראים לזה היום בעברית. אחר כך גם ימח שמם וזכרם המשיכו את זה, אבל זה התחיל הרבה לפני כן, וזה היה גם בזמנם לפני 500, יותר מ-500 שנה. אומר, כמנהג יש מקומות באשכנז, אומר, זה מנהג בכמה מקומות בגרמניה, אשכנז הדבר הזה. הוא בא כומר אחד, אומר, עמדתי שם לפני האגמון, המושל בשטרסבורג, שטרוסבורג, ובא כומר אחד ואמר לי, יהודי, מה זה הסימן שיש לך בבגדיך בצבע גל, בצבע צהוב? לאיזה עניין מורה? מה זה מסמל? אמרתי לו, איני יודע, אין לי מושג מה הצהוב הזה מסמל. מה יעבד? מה אני אעשה? הורמן הדמלכה הוא. המלך ציווה. ואם אמר לי לשאת מסע משקל גדול, הייתי צריך לעשות. אומר, ואם המלך יצווה עליי, לסחוב איתי אבן במשקל בית ליטרה, זו גרסה אחרת, כן? הייתי גם סוחב את זה עליי, הייתי צריך לעשות. באמת? שואל אותי מה הטעם של זה? הלכת בלא טעמו. באמת, זה סתם, זה חוק, זה כזירה, זה חוקת התורה, כן? זה, אין סיבה, אין טעם בדבר הזה. שאתם גוזרים עלינו כיוצא בזה, מה אתם גזרתם? אתה שואל אותי מה היגיון? אין היגיון. השיב לי ואמר, אומר לו אותו קרומר לפני האגמון, אם אינך יודע, אגיד לך. משפט אמת וחוקי צדק הגיעך מאת האדון האגמון. אומר, כי הוא, הציווי הזה שהאדון האגמון ציווה שאתם תהיו טלאי צהוב, מאת אדון כל הארץ שבחר אתכם מכל האומות ולשון. אומר, אדון כל הארץ, הקדוש ברוך הוא בחר אתכם מכל האומות ולשון. ואמר, בפסוק, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ואין המצוות בכל עת, כך הוא מסביר, להורות הכר והבדל. כי אין אתם מתעסקים בכל עת במצוות. אומר, אתם כל הזמן מתעסקים במצוות, שכל הזמן המצוות יהיו סימן? לא, יש זמנים שאתה בבית כנסת, מתפלל, מניח תפילין, אוכל מצות ומקיים מצוות. ויש זמנים שאדם לא עסוק במצווה, הוא בשוק, הוא עובד. ואומר, מסביר אותו כומר, על זה שם לכם אות בנסתר ובנגלה. לכן הקדוש ברוך הוא שם סימן שאתם שייכים לו, בנסתר ובנגלה. המילה, ברית מילה, ניכרת כשהוא ערום. הציצית ניכר כשהוא לבוש, הבית ניכר במזוזה. זה סבור של כומר, כן? ובכל אילו ההבדלות, יש לכם כבוד שמורה הוראה נכבדת. אומר, זה המצוות האלה, הציצית, המזוזה בדלת והברית מילה, כן? זה כבוד גדול, זה נותן הוראה נכבדת. אומר שמה? שמגיע, אנשים ישאלו אותך, כן? למה זה? מה אתה לובש? למה יש לך את הדבר הזה? שאם יאמר לך אדם, מה זה הציון בציצית? למה אתה לובש ציצית? תשיב לו, אדון כל ציווני. אדון כל, תענה לו שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך. ובטעם נכבד, זה סיבה רצינית, לזכור בו המצוות, כדי שאנחנו נזכור למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. כי אני עבד של הקדוש ברוך הוא, אני הפרזנטור שלו, אני המייצג שלו, פה בעולם איפה שאני נמצא, ולכן יש לי סימן שאני אזכור כל הזמן שאני בתפקיד. תגידו את זה, שאתם חייבים בכל המצוות. ומאז אתם באים לשקר, אומר הכומר, ומתביישים מאותו סימן. אתם משקרים, או אתם מחביאים את זה, מתביישים מהסימן הזה. ולא עוד, לא רק זה שאתם מתביישים בציצית, אלא תכוונו ללך במלבושי האומות. אומר, אתם מתביישים ללכת בכמו, ולובשים כמו גויים. גזר עליכם אלוקיכם להיות מסומן בסימני גנאי שאין בו טעם וסברה, כי אם כמו שמסמנים השוטים במלבושיהם שיבדל הכל כי שחלו. עד כאן דבריו. אומר, מציינים אתכם ההפך לרעה, שיבדל הכל כי שחלו, עד כאן דבריו. אומר, ככה אמר אותו כומר. וזה מדהים, כי דיברנו שיחה שתמה שבעניין של ציצית מתגלה העניין של חוקת התורה, כל השיחה על הקנטוניסטים, ופה מתברר נקודה מעניינת דווקא במשיבת נפש. הוא אומר, ציצית שהיא בעצם, כמו שהנועם אלימלך מסביר, מצווה שבאה לגלות שכל המצוות הם חוק, זה דבר שעליו מגיע חוק בלי טעם. העונש גם כן הוא חוק בלי טעם של הטלאי צהוב. עכשיו, מספר הרבינו יוחנן לוריה, כן, שאגב, גם את הציצית שלו לא ראו. זאת אומרת, לא שהוא לא היה עם ציצית, הוא היה גאון גדול וראש ישיבה ורב גדול. כן? אבל הציצית הוא היה לובש כמנהג יהודי גרמניה, אגב, לא מנהג חדש, אלא מנהג של 600 שנה בערך, כן? שלובשים את שהיו שמים את הציצית מתחת לבגדים. ולכן הוא אומר לו, לאותו גוי, אומר, מספר, כן? ומעט השם התברך, שהיה לי ארבע כנפות תחת מלבושי. אומר, אם הייתי בלי ציצית, אז היה לא נעים. אומר, הייתי עם ציצית, מעט השם התברך. אומר, והרטיב. אמרתי לו, בוא תראה. והראיתי לו שיש לי ציצית. אמר, ענה כומר ואמר, בזה לא התפייס. מה, זה לא מספיק שזה מתחת לבגדים. היה לך ללובשו על כל הבגדים מבחוץ כדי שיהיה ניכר לכל. ככה אתה אומר כומר. אמרתי לו, אם לא שמעתי ממך שאתה יודע, לא הייתי משיב לך. הוא אומר, אם הייתי, סם, לא הייתי מתייחס. ועל זולתך נאמר, מי שלא כמוך, שלא יודע מה הוא מדבר, אל תען כסיל בעיוול טוב. אז אין מה לענות. ועליך נאמר, אומר עליו, כאילו על הכומר הזה שמדבר לעניין, אומר עליך נאמר, אני כסיל כעיוולתו. עליך זה כסיל כעיוולתו. עכשיו לך אני צריך לענות. אומר, הלא ידוע לך שאמר דוד עליו השלום, כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. נכון? ככה דוד המלך אומר, גרשו אותו מארץ ישראל, לך עבוד אלוהים אחרים. אז הוא אומר, רגע, השאלה די ברורה. מה עשו לדוד המלך? שאול המלך רודף אותו, אין לו אפשרות להיות בארץ ישראל. מישהו פה אמר לו שהוא חייב לעבוד עבודה זרה? אם הוא לא יעבוד עבודה זרה לא יהיו מרוצים? מה פתאום? אמרו לו לא להיות בארץ ישראל, זה הכל. רק מה? זהו פירושו, אומר משיבת נפש. כשאנחנו שרויים בין האומות, אין לנו יכולים לקיים מצוות בוראינו על הכוונה השלמה. ומה שאנחנו בו במצוות ציצית, אומר, את האמת, לגבי הנידון שלנו, אמת כדבריך. אומר, בעיקרון, ברור שנאמר, וזכרתם את כל מצוות, במה נזכור את כל המצוות? במצוות ציצית. הגיענו הקבלה, נכון? בשמונה חוטים וחמישה קשרים, הרי י' ג' וציצית בגימטריה ת' ר'. הרי תרי"ג מצוות נרמזים בציצית, ובה אנו נזכרים כל המצוות תמיד. ומאז, אם יחסר ציצית אחד, או אפילו חוט אחד, הרי אות מזויף וחסר. ובנפשנו לזה יפסימנו של הקדוש ברוך הוא. אומר, ולכן מזה צריכים אנחנו כל יום לבדוק הציציתים שלמים. למרות שמצד דיני חזוקס לא כל כך ברור למה צריך לבדוק. אומר אבל זה לזכור את כל המצוות. אומר וכן עוד היום, כן, בנוהג, כל מי שיש לו שר ונושא סימנו, מי שיש לו את הדגל, הדבר שהוא צריך לשאת את הסימן של השר, שלא כהוגן, הרי הוא מזויף, ובנפשו הוא אם יוודע למלכות. אומר אבל מה הבעיה? כי גרשוני מישתפח בנחלת השם למור לכבוד אלוהים אחרים. גרשו אותי מארץ ישראל, אני נמצא בין הגויים. וברגע אומר דוד שאני נמצא בין הגויים, אז אני לא יוכל לקיים את כל המצוות כמו שצריך. ומזה אומר הגענו למצב, מאז אנחנו אומר המשיבת נפש לאותו כומר, אנחנו שרויים ביניכם ונבזים ביניכם, וצריכים אנחנו ללבוש הציצית בדלת כמפות, שתיים לפניו ושתיים לאחריו, בכל יום ובכל עת. אומר מה קורה? אומר מסביר המשיבת נפש לכומר, אומר תראה, הצורה של לובשים ציצית זה שניים לפניו, שניים לאחריו, מסודר ככה, שניים לפניו, שניים לאחריו, שכל כיוון שהוא הולך. אומר אבל הבעיה היא שיש גם שניים לאחריו. עכשיו כשיהודי הולך ברחוב והוא בין הגויים, נכון? ויש לו ציצית שתיים מאחריו, אומר בכל יום ובכל עת הדברים האלה קורים, יימצאו ביניכם, אומר יש שקוצים, כן? כל מיני ילדים גויים יחטפו הציצית אחד מאחריו. אומר מה עושים? תופסים, קוראים לו את זה, מושכים לו את זה. אומר ואז מה קורה? ויהיה עוד פגום. אומר ואז הוא הולך עם ארבע כנפות ורק שלוש ציציות, וחסר פה מהתרייג מצוות. ויצא שכרו בהפסדו. אומר אני הולך עם הציצית בחוץ, רק הפסדתי. שזה תולשים לי את זה הגויים, ואז אני מפסיד את הסימן האמיתי. ולזה אומר אנחנו צריכים לישא בהסתר. כדי שלכל הפחות יהיה לנוי, לאות בבתינו, ובבית המדרש, ובבית הכנסת. אומר, כשם לפחות יהיה לנו את האות, בגלוי ובשמחה, בגאווה. אומר, וזקנים ואנשי מעשה, אומר, שאין צריכים להתערב בהמון בכל זמן, הם לא מסתובבים בשוק, לא מסתובבים בין אנשים שהם חוששים שזה מישהו יתעצבן על זה ויחתוך להם או יקרא להם את זה, אז הם באמת מתכסים בציצית בגלוי. כך עונה המשיבת נפש לאותו כומר, עד כאן דברינו. אומר, ונתפייס ונתפייסו כל השומעים, אומר, כולם אהבו את הרעיון. ומסיים המשיבת נפש וכותב, וראוי לדרוש לדור השפל על אז שמתכוונים ללבוש במלבושיהם. הוא אומר, וכל עת שמשתנים האומות במלבושיהם, אפילו לגריותה, תכף יעשו כמוי. הוא אומר, כדאי כן לדבר על מה שדיברנו עכשיו, שיש פה גרסה אחרת, הוא מביא במכון ירושלים למטה, שלדור השפל הוא אומר, שלשאת תחת מלבושיהם דלת כנפות לכל הפחות לזיכרון. הוא אומר, כן להקפיד להיות מתחת, גם אם בתוך הבגדים, הוא לא אומר לשנות את המנהג ולכת הציצית מעל הבגדים. באשכנז, כן, איפה שנהגו ככה. אומר, כן הלכתי לזה מתחת לבגדים, כי אין ברירה. וזה היה מנהג, אז ככה הם לובשים. אומר, אבל כן ללבוש, ללבוש את זה מתחת לבגדים, ולזכור שאנחנו לא מתכוונים ללבוש במלבושיהם. ולא שבכל עת שמשתנים האומות במלבושיהם, אפילו לגירות התכף יעשו כמוהם. מיד קופצים על השיגעון החדש שיש אצל הגויים. מכנסיים כאלה, או כזה, כזה. לא להיות בשיא המודה. והוא מסיים, והשם יכפר בעדינו, כן יהי רצון, אמן. זה באמת מה שהיה משיבת נפש כותב. יש רעיון מעניין, זה יותר הרחבה של העניין, ברבי ירוחם. רבי ירוחם אמיר בספר דעת תורה, הוא מדבר על כל הפרשה של ציצית, זה נמצא בדעת תורה, פרשת שלח, בעמוד קוף למד א'. הוא כותב שהוזכרתם את כל מצוות השם, והייתם קדושים. אומר, הפרשה של ציצית, הדינים שלה, הרמזים שיש בה, כל כך הרבה דברים יש בה שהיא מקיפה את האדם בכל וכל. אומר, צריך האדם, כדי להבין מה זה פרשת ציצית, אומר, שים לפניך ציור של שני שבילים שמוליכים לשתי עיירות שונות. עיירה אחת שכל התושבים בה יהודים. עיירה אחרת, כל התושבים בה נוכרים. אומר, בעיירות שלנו, אומר, אצלו בליטה, במיר, איפה שרבי ירוחם היה, כן, היה משגיח ברדין, בכלם, באזור הזה, אומר, הכל מעובב, נוכרים ויהודים ביחד. כשאתה הולך ברחוב ופוגש בן אדם, אתה לא יודע, הוא יהודי או גוי, הבדלים מאוד מאוד כהים, כהים כאילו לא חדים, לא ברורים. אומר, אבל נניח שתי עיירות בארץ ישראל, זה הדוגמה שלו. אומר, עיירה למשל, כמו תל אביב, אשר אין בה אף ערבי אחד. אולי ככה היה בזמנו, אני לא יודע. אומר, נצייר לעצמנו, אם הייתה תל אביב הזאת, עיר שדייריה כולם החופץ חיים. תל אביב של חופץ חיים, כל תל אביב חופץ חיים, אחד אחד. הוא אומר גם יותר מזה, עיירה שכל כולה נביאים. אומר, אם אתה תבוא לעיירה כזאת, אם תסתובב ברחובות, אתה לא תשאל על אף אחד מי הוא. כולם שווים ושקולים, כולם נביאים ובני נביאים, אתה בטוח בזה בלי להתבונן אפילו, פשוט. אומר, תיקח עיירה אחרת, שכם או בית לחם, עיירה כולה ערבים, ואין שם אפילו יהודי אחד. לכל איפה שתפנה שם, אתה תדע מראש, זה ערבים. אתה לא תפגוש שם יהודים. שם אתה גם לא תשאל על אדם אם הוא יהודי או לא. אין שם כאלה. כולם ערבים. כאילו, בדיוק הפוך. פה רק יהודים, פה רק ערבים. בסדר. זה המשל שהוא אומר. אומר, יש לפעמים שהדברים מוגדרים. יש לפעמים, הגעת העיירה הזאת, כולם סינים, העיירה הזאת, כולם יפנים, אין תערובת. ברור מאוד על מה מדובר. אומר, כשאתה מסתכל על העולם, על החיים, אומר, יש גם את המושג הזה שנקרא קדושה וטומאה. אומר, קדושה וטומאה הם דברים הפוכים. זה שתי מרכבות שונות, שתי עיירות שונות. אומר, בצד הקדושה אין אפילו שמץ של טומאה. ובצד הטומאה אין לך מה לחפש שם קדושה. לשב תהיה עמלך למצוא שם השמץ כל דאום מן הקדושה. מובדלות הן בתכלית, עיירות שונות הן. עיירה אחת היא, כולה קדושה, כולה ישראל, כולה תורה, כולה יראה, כולה מידות טובות, כולה קדושה וטהרה. והשנייה היא להפך, כולה משוקץ ומתואב, כולה חמאס והשחתה, אין כל ריח של קדושה, לא כל תורה, לא כל יראה, לא כל מידה טובה ונכונה, עיירה נוחית בתכלית ההיפוך. בהבנותינו היום, כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים ערבוביה. ערבוביה גדולה, בלי הכר בין קדושה וטומאה. אומר, כשתסתכל, הרי אתה לא מוצא שום מקום בלי ערבוביה. כשתבקש מהות יהודית טהורה, טהורה, אומר, מה, ישאלו אותך, איפה יש מהות יהודית טהורה? תענה בכתפיים נשואות, דרים כתפיים. גם אני לא יודע איפה כזאת. תפילה? כן, גם אצל הגויים יש תפילה, לא? יש גם דברים שנקראים תפילה לפחות. אצל הגויים. רחמנות? מה? בגויים אין רחמנות? גם יש רחמנות. כל העולם, כן, האוילום, כולם מדברים, כולם קוראים, מדברים על חסד, מדברים על רחמים, בלי הבדל בין חסד אמיתי לבין חסד לאומים חטאת, רחמים למתאחזר על רחמנים ומרחם על אכזרים. יש בלבול מאוד נורא בעולם המושגים שלא מוגדר בצורה ברורה. מה זאת גאווה? מה זאת ענווה? מה זאת הצלחה? מה ההגדרה של כישלון? אתה בעל חסד או פרייר? השתדלות? כאילו, כל כך הרבה עולם המושגים שלנו, כיום, בעולם, הוא פשוט מבולבל. אומר, מי כך חכם שידע פשר דבר, להבחין ולידע טהרת הטוב על מתכונתו, הגדרה ברורה. יש לנו היום עיירה כזאת שכולה חופץ חיים? עיר מסוימת שבו אתה יודע, כל מה שנמצא טהור, אין אפילו מה לשאול? אומר, אין לנו. איך הוא קורא לזה? טהרת טוב ישראליות. בסדר? ישראלי טוב. ישראלי, הכוונה יהודי שישר אל, כן? באמת, אומר, זווית של תורה. אפשר ואותה נמצאנה? אומר, תורה באדום אל תאמין. אומר, אתה מתחיל, אתה מתחיל, קיצור, אומר, תורה נשארה. תורה היא ודאי עיירה ישראלית. תורה זה המקום שבו אין משהו אחר. אומר, עבודת האדם היא כי תעשה כאן בכל מידה נכונה. אומר, כל דבר בחיים לבדוק אותו ולברר אותו ולדעת על כל מעשה של מעשה, כל חסד. האם החסד הזה הוא חסד נוכרי או חסד ישראלי? הרחמים האלה הם רחמים ישראלים או רחמים נוכריים? הקנאות הזאת היא קנאות תאורה יהודית או קנאות זרה, קנאות אש זרה נוכרית? זאת אומרת, זה מאוד מאוד מבלבל, כי בן אדם, אנחנו לוקחים מילים קדושות ומלבישים אותם על תאוות מאוד נמוכות. ואנחנו לוקחים מידות טהורות וקדושות ומלבישים להם שמות נוראים. זאת אומרת, יש בלבול נוראי בעולם. אומר, ולברר את המעשים, לברר את הרצונות, לברר את ההגדרות של כל הדברים, כדי לדעת מה הדבר הנכון. אומר, והאמת היא שהקדושה והטומאה זה שתי דברים, זה שתי עיירות, שתי שבילים. אומר, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כן, על בני ישראל, שלשים את המבט, את המגמה, להיכנס לגמרי לעיירה הישראלית. להיכנס בשביל של המרכבה הקדושה, לחיות כמו יהודי, ולא ליפול בעיירות גויות. לא ליפול בעולם המושגים המבולבל והמוגדר במקום אחר. ואומר, והמצווה הזאת, המצווה הזאת, מה המצווה שמגדירה לנו? תחיה בעולם ערכים יהודי, תחיה בתפיסה של תורה, מבט של תורה על החיים, אומר, זה מצווה ציצית. מצווה ציצית, שכלשון הרמב״ם, הרמב"ן, כן, רבי משה בן נחמן, היא בכל והיא תכלית הכל, ולכן אמר, וזכרתם את כל מצוות השם, שכולה מצווה ציצית ככל התורה כולה. כי ציצית מקיפה את האדם ושומרת אותו בכל. אומר, השם של המצווה מראה על עיקר תכליתה של המצווה. ציצית, מלשון מציץ מן החרקים. להתרכז בראייה, להסתכל רק באחת ולא בשתיים, וראיתם אותו דייקה, כל כולו במרכבה הקדושה, תחילה דומה ים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר רשי, כמו מיתור הארץ, הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות, עין רואה, הלב חומד, הגוף, כלי מעשה גומרים את העבירה, ואומר, בפה המצווה של ציצית זה תראה ותיזהר, להיות נמצא כל כולך בעיירה הישראלית. לא להסתכל בכלל מחוץ לעיר. אומר, הסתכלת החוצה, ציצית, ראייה, תטורו, הסתכלת החוצה, אתה כבר נכנסת לעיירה הגויית, ולשונו של רבי חיים, כבר הנך מוטל בין הפוירים. מה זה פוירים? פויר ביידיש. זה עיקר, העיקרים הרוסים, כן, הפויר. זה הפוירים. אומר, אתה רק מציץ החוצה, אתה בין הפוירים. עיניים לך, הבית בעיירה הישראלית. הבית בתחלת. רקיע, כיסא הכבוד. מחשבה לך, חשוב וזכור בתורה ובמצוות. כל הגיוניך והרהוריך עטופים יהיו בהסתכלות התורה והמצוות. כי פן נפתה לבבכם, אף רק בתור הארץ, במבט קטן לעיירה הגויית. אף אם אין מחשבתך לדור שם, עם ראייה באלמה, רק לתור ולראות מה שם, וכבר אתה זונה אחריה, את טועה בשרי. אתה כבר טועה אחריו, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, מיד הוא מתדבק בעבודה זרה, מתדבק ועושה. אומר רק מה, יש בן אדם שחושב לעצמו, שמה, אין טוב, אין טוב אצל הגויים, בתפיסה הגויית, יש שם, כן? אומר, המדמה שגם בעיירה הגויית, אומר רבי ירוחם, ימצא לפעמים מה מן טוב, טועה הוא. שם הכל רע. שם גם הטוב מקושר, גם שיש טוב בביטוי, הוא מקושר לשורש רע. האוחז גם בענף דק מן האילן, מחובר הוא לכל האילן, גם בשורשו, ולא יסוף עד החזור כולו. הוא אומר, לא יעצור עד שהוא יחז את הכל. הוא אומר, מחשבה אחת, מבט אחד, סותר רובני עולמות, ומיד הוא מתדבק בכל המרכבה. לא תטורו, כי עין רואה ולב חומד ועיוורים עושים, לא תסור מהיות כל כולך בעיירה הישראלית, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוקיכם. טוב, רבי רוחם לוקח את זה לקומה אחת מעל, את כל הרעיון הזה. זאת אומרת, בוא נסכם. היה לנו פה, באמת התחלנו עם האדמו"רים מבעלז, שחוזרים על הרעיון הזה, כמה חשיבות אנחנו רואים מתוך הפרשה הזאת של ציצית, לחשיבות של בגד יהודי בכלל. שיהודי משונה במלבושיו מהגויים, ושומר על עצמו מהגויים, ויש בזה גם כוח. שאפשר להבין אותו בשכל, נקרא לזה כוח פסיכולוגי, וגם כוח סגולי רוחני שהדבר הזה הוא שמירה. ראינו גם את השפת אמת שחוזר על הרעיון הזה, אומר שהדבר הזה הוא לא רק משנה אותי ושומר עליי מפני העולם, הוא גם משנה את העולם והופך אותו למקום עם יראת שמיים, השמירה הזאת שיש בברית מילה ובציצית. וראינו גם את המשיבת נפש, את רבינו יוחנן לוריה, שמעמיד את היסוד הזה, כן, בצורה מאוד מעניינת של העניין של התלי הצהוב, ועוד פעם, הוא מדבר מפורש, גם אם אדם לובש ציצית, מחביא אותה מתחת לבגדים, כי מה לעשות, המקום שבו הוא נמצא בין גויים, ואין ברירה אחרת, אבל בכל זאת שילך עם זה, וזה יהיה לו לתזכורת שכן, יהודי אמור להיראות אחרת. רבי ירוחם לוקח את זה, שזה לא רק הציצית בבגד, זה משהו שמקיף את כל התפיסה של האדם בחיים, היחס בין יהודי לגוי ולגוישקייט, לתפיסה של גויים, שאדם מכניס את עצמו, פרשת ציצית מסמלת את זה, שאדם מכניס את עצמו לתוך תפיסה רוחנית, תורנית של החיים, שמגיעה ממקום של דבקות אמיתית בטוב, מצד שורש הטוב. דברים חיצוניים יש טוב גם אצל הגויים, אבל שזה יהיה משורש טוב, ושם זה הציווי של ולא תטורו, ואיתם קדושים לאלוקיכם, מן תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, ואיתם קדושים לאלוקיכם, השם יעזרנו.